ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תענית דף ט' ו'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בתחילת פרק שני של מסכת תענית. אם תשימו לב, תראו שבפתיחה יש משנה ארוכה. זו בעצם כל הפרק במשניות עד שנגיע לתחילת הגמרא. ותחילת הגמרא, אתם יכולים לראות, זה מתחיל בשליש האחרון בערך בעמוד ב'. לכן אנחנו מתכוונים לעבור בצורה די שטחית בלימוד המשנה, כי אנחנו נשאיר את ההתייחסות להעמקה, הרחבה בפירוש המשנה דרך הגמרא. הנושא שנראה עכשיו, וכך גם כתבנו בשוליים, מנהגים בתענית ציבור. המשנה, סדר תעניות כיצד. אנחנו התייחסנו בפרק הקודם לסדרה של סך הכל 13 תעניות, 3 ואחר כך עוד 3 ואחר כך 7. בכל שלב המתקדם גם המנהגים וההגבלות החמירו. אז המשנה אומרת, מוצאים את הטבע לרחובה של עיר ונותנים אפר מקלה על גבי הטבע ובראש הנשיא ובראש אב בית דין, וכל אחד ואחד נותן בראשו. אנחנו נראה בתחילת הגמרא, וכן למדנו בדפים הקודמים בדף י' ד', שהוצאת התיבה לרחובה של עיר זה דווקא בשבע תעניות אחרונות. אבל המשנה לא מפרטת כעת, ואנחנו נתקדם. הזקן שבהן אומר לפניהם דברי כבושין. מה זה דברי כבושין? רש"י כאן אומר כבושין לשון עצירה, כמו מחבש, שכובשים ודוחקים את הלב לעשות תשובה. ואילו הם דברי כבושים, אחינו וכולי, אז אנחנו נראה מה שאולי נגדיר אותם כדברי תוכחה, דברי מוסר. ומה הוא אומר? אחינו, לא נאמר באנשי נלווה, אנחנו מתכוונים כעת ביונה הנביא, פרק ג' פסוק י', לא כתוב שם וירא אלוקים את שקם ואת הניתם, אלא וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. חובה עלינו אבל להוסיף, וכך הערנו פה אצל הכוכבית שבשוליים אצלנו בגמרות המסומנות, כתבנו כך בפסוק ח' שם ביונה פרק ג' פסוק ח', מוזכר שלבשו שק וגם ששבו ממעשיהם הרעים. תכתיב, ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקרו אל אלוקים בחוזקה וישובו איש מדרכו הרע ומן החמאס אשר בכפיהן. זה בפסוק ח', אבל בפסוק י' מוזכר רק תשובתם מדרכם הרע, הוא מה שהשם ראה. לכן המשנה מדגישה שלא נאמר, ובכן כמו שהדגמנו בפסוק ח' מוזכר הפעולות וגם התשובה, ובפסוק י' מוזכר רק התשובה, רואים שזה העיקר. ובקבלה הוא אומר, ממשיך המשנה, וקראו לבבכם ועל בגדיכם. הרש"י מציין שהביטוי בקבלה, מאחר ש שני המקורות האלו הם מהנביא, אז מה ההבדל? למה כאן כתוב ובקבלה ולפני כן לא? כי דבר שהוא ציווי של הנביא הוא מכונה קבלה. כך רש"י אומר, כל מקום שהנביא מצווה ומודיע ומזהיר את ישראל כרגלי קבלה. וממשיך רש"י ואומר, וכל דוכתא דלא יתפקד נביא כי היי, ויר אלוקים שהוא כמספר והולך די אלף מיני אגב אוכי מיותה לא קרינן לקבלה. המשנה ממשיכה, עמדו בתפילה, מועידים לפני התיבה זקן ורגיל ויש לו בנים וביתו ריקם, כדי שיהיה ליבו שלם בתפילה. בקשר לתיאורים האלו, רגיל, רש"י אומר, רגיל להתפלל ותפילתו שגורה בפיו ולא יטעה, שכל שליח ציבור שטועה סימן רע לשולחיו. זה על פי מה שמופיע במסכת ברכות אף למדלי. ועוד כותב רש"י, וביתו ריקם, ורש"י כאן מביא שני פירושים. פירוש הראשון, מה שמשמע מהביטוי באופן שטחי או בקריאה שגרתית, משמע דהוא אני ואין לו מחיה בביתו, אז ממילא הוא עוד יותר מדורבן לפלל בכוונה. ממשיך רש"י ואומר, וגמרא מפרש תיים אחינה, וגופו נקי מעבירות שלא חטא ולא יצא עליו שום שם רע ושום עבירה וכו'. אז זה מה שעומד מאחורי הביטוי וביתו ריקם, וכפי שהמשנה עצמה מציינת, כדי שיהיה ליבו שלם בתפילה. ואומר לפניהם, ממשיך המשנה, 24 ברכות 18 שבכל יום, מוסיף עליהם עוד 6, ואלו הן. וכאן המשנה נותנת כותרות לברכות. שניים הראשונים מוכרות לנו, זיכרונות ושופרות, ורש"י אומר שכאן הוא אומר כל הפסוקים שאומרים בראש השנה. ובהמשך אנחנו מציינים פסוקים, והכוונה היא לומר את המזמורים האלו שמופיעים בספר תהילים, וגם אנחנו נראה ציטוט מספר ירמיהו. ואז מה הם השש ברכות שמוסיפים? זיכרונות ושופרות, כמו שאמרנו, מהתפילה של ראש השנה עם כל הפסוקים שאומרים שם, אל השם בצרת עלי קראתי והיינני, אשא עיני אל הרים, ממעמקים קראתיך השם, תפילה לעני כי יעטוף. אז הברכות האלו משלוש עד שש כולל הם מזמורי תהילים, ואומרים אותם בשמונה עשרה. רבי דא אומר, לא היה צריך לומר זיכרונו ושופרות, אלא אומר תחתיהן, אז הוא צריך ללמד על שתי ברכות במקום זיכרונות ושופרות. ומה הם? רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, וזה ממלאכים א' פרק ח'. והשני שהוא מוסיף, אשר היה דבר השם אל ירמיהו על דברי הבצרות, ואומר חותמיהן. עכשיו אנחנו צריכים לתעכב לקראת הבאות. אצלנו בגמרות המסומנות אתם יכולים לראות פסים, ו מיד על הראשונה, שתי שורות אחר כך על השנייה, וכן על זה הדרך, תעקבו אחרי הפסים האלו, ואתה מגיע שלוש שורות מסוף העמוד כאן, בסוף השורה כתוב על השביעית. אז אנחנו מציגים בפניכם, המשנה מלמדת כעת על שבע חותמות. אבל מה זה שבע חותמות? דיברנו על תוספת של רק שש ברכות. מה זה על השביעית? אז התשובה לכך, הראשונה שהוא חותם בברוך אתה השם גואל ישראל, אתם יכולים לראות את זה במשנה ביד לפני מה שכתוב פה על השנייה. אז גואל ישראל הוא מהברכות שהם בשגרה, שב-18 הברכות, מה-18 הברכות הבסיסיות. מה שקורה בתענית, באותה ברכה, הגויים ישראל מרחיבים, מוסיפים תפילות בתוך הברכה, ואז חותמים ברוך אתה השם גוי ישראל. אז זה לא מבחינת תוספת ברכות, זה מה שכתוב פה על הראשונה אינה תוספת ברכה, היא ברכה קיימת גוי ישראל, רק עם הרחבה בתוך הברכה. תוספת הברכות זה מהשנייה עד השביעי, אם סופרים אותם כולל אתה מגיע לשש ברכות נוספות. ורשי בשורה שנייה מתחת לגמרא הוא אומר על השנייה, זוהי ברכה ראשונה של שש ברכות, כי למרינה בגמרא והך דגואל זה, זוהי ברכה עצמה של 18 ואינה מאותן שש, אלא שבה היה מתחיל להוסיף ולהריך על הזיכרונות. הוא אומר זוכר נשכחות, ועל השופרות שומע תרועה, והיא שנייה למניינה. וזה השני, השופרות זה שני למניין השש ברכות. מה שניתן גם להוסיף הוא שיש קשר בנוסח שבחתימה בברכות האלו והתוכן שקראנו לפני כן, מה הם השש ברכות, אותם פרקי תהילים למשל. ורשי הוא מראה את הקשר שבכל דבר ודבר. אנחנו לא מתכוונים את הקבע הזה, כל אחד יכול לראות את זה בלימוד בתוך רשי. עכשיו נחזור למשנה. על הראשונה הוא אומר, עכשיו עוד פעם אני רק מזכיר, הראשונה זה ברכת גואל ישראל שהיא אינה מהברכות ההוספות הנוספות. אז על הראשון הוא אומר, מי שענה את אברהם בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם גואל ישראל. על השנייה הוא אומר, וכפי שאמרנו מקודם, שנייה זה הברכה הראשונה של שש התוספות, הוא אומר, מי שענה את אבותינו הים סוף, הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם זוכר הנשכחות, זה הזיכרונות. על השלישית הוא אומר, מי שנה את יהושע בגלגל, הוא ינה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוכת השם שומע תרועה. פה נזכיר שבאמת יהושע והניצחון ביריחו הייתה על ידי השופר, לכן מתאים החתימה הזאת שומע תרועה. על הרביעית, שזה הברכה השלישית של התוספות, הוא אומר, מי שענה את שמוע במצפה, הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם היום הזה, ברוכת השם, שומע צעקה. על החמישית הוא אומר, מי שענה את אליהו בהר הכרמל, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוכת השם, שומע תפילה. על השישית הוא אומר, מי שענה את יונה ממי הדגה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם העונה בעת צרה. על השביעית הוא אומר, מי שענה את דוד ואת שלמה בנו בירושלים, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם המרחם על הארץ. ויש לציין שדוד ושלמה הם התפללו במיוחד על ארץ ישראל. מעשה, אנחנו ממשיכים לתת וב עמוד ב', בימי רבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון, שעבר אחד לפני התיבה וגמר את הברכה כולה ולא ענו אחריו אמן. אנחנו יודעים שבבית המקדש בסיום הברכות שם לא ענו אמן, אלא ענו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כאן אנחנו לא מדברים בבית המקדש, אנחנו המשנה תאיר על כך עוד בעוד כמה שורות. תקעו הכהנים, זה שמש הכנסת אמר להם, תקעו. ורשי כותב בשורה הראשונה, החיגוסים ולא ענו אחריו אמן, תקעו בני אהרון תקעו, חזן הכנסת אומר להן על כל ברכה וברכה, והוא השמש ולא שליח ציבור. אז המשנה ממשיכה עוד פעם, נקרא תקעו הכהנים, תקעו, זה הוראה משמש הכנסת. מי שנה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא ינה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, הריו בני אהרון הריו. מי שנה את אבותינו על ים סוף, הוא ינה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, וכן בכל ברכה וברכה. וכשבא הדבר אצל חכמים אמרו, לא היינו נוהגים כן, כלומר שלא לענות אמן, אלא בשער המזרח ובהר הבית, לא בכל בית כנסת. הנושא שהוספנו כאן בשוליים, כתבנו איך היו נוהגים אנשי משמר ואנשי מעמד בבית המקדש בזמן תענית. אנחנו נראה בהמשך חלוקה. שלוש תעניות הראשונות, אנשי משמר מתענים ולא משלימים, ואנשי בית אב לא היו מתענים כלל. נציין שהכהונה הייתה מחולקת ל-24 משמרות, וכל משמר היה משרת שבוע אחד, וזה קרה פעמיים במשך השנה, סבב למשמרות הכהונה. כל משמר היה מחולק לבתי אב. בית אב היה החלוקה שהיה משרת יום יום, אז כל בית אב היה לו יום לשרת בבית המקדש. אנשי משמר כולם היו שם בבית המקדש, אבל כפי שאמרנו, הם היו מחולקים. בזמן שאדם מתענה, כמובן הוא נחלש, הוא מתעייף, ולכן בשלוש תעניות הראשונות, שזה רק ההתחלה, הדברים לא היו חמורים כל כך, אז היה אפשר לאנשי בית אב לעבוד בלי לתענות כלל. אנשי משמר היו מתענים אבל לא משלימים, מאחר שעדיין הדבר לא חמור כל כך, ואנשי משמר היו עומדים ככה לעזור אם נדרש עזרתם. שלוש שניות ממשיך המשנה, אותם ימי תענית האמצעים, אנשי משמר מתענים ומשלימים, ואנשי בית אב מתענים ולא משלימים. שבע אחרונות, זה אלו השבע תעניות האחרונות שהמצב כבר נהיה חמור, אלו ואלו מתענים ומשלימים, דברי רבי יהושע. סימנו עד כאן במספר רומאי אחד, כי עד כאן דברי רבי יהושע. יש מחלוקת, וחכמים אומרים, תראו, הם נותנים חלוקה שונה בבחינת חיוב התענית. שלוש תעניות הראשונות, אלו ואלו, לא היו מתענים כלל. אז אתם רואים שהחכמים הם מקילים יותר. שלוש שניות, אנשי משמע מתענים ולא משלימים, ואנשי בית אב לא היו מתענים כלל. שבע אחרונות, אנשי משמע מתענים ומשלימים, ואנשי בית אב מתענים ולא משלימים. כעת המשנה ממשיכה עם דין שלא קשור לתעניות, אבל מאחר שאנחנו עוסקים במשמר ובית אב, יש לדעת את הדבר הבא. אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות, אבל לא בימים, כי אם נדרש עזרתם בעבודת בית המקדש, וכידוע שיקור שתו יין אסור לשמש בבית המקדש, לא היה מותר לאנשי משמר לשתות יין בימים. בלילות גם היה עבודת מקדש, אבל לא עבודה כבדה, ולא היו מצפים לעזרת אנשי המשמר, שאר אנשי המשמר, לעזור בעבודות הלילה שהיה בבית המקדש. לכן היה אפשר להקים להם לשתות יין בלילות, ואנשי בית אב לא ביום ולא בלילה, כי הם עובדים באותו יום בבית המקדש. זה כולל עבודות לילה, ואסור לשתו יין לעבוד. אנשי משמר ואנשי מעמד עשויים לספר למכבס, ובחמישים מותרים לפני כבוד השבת. דיברנו כבר על אנשי משמר. אנשי מעמד, אלו הם ישראלים שמינו אותם לייצג את עם ישראל לקורבנות הציבור, ובפרט הקורבן תמיד של שחר, תמיד של בן ארבעים. הבעלים של הציבור, של קורבנות אלו, זה הציבור, והכלל הוא שבעל הקורבן צריך להיות נוכח, לעמוד על גבי הקורבן, על יד הקורבן בשעת הקרבתו. אז לא כל ישראל יכול להיות בבית המקדש כל יום כמובן, אז היו נציגים, ואלו הם אנשי המעמד. אז האנשים האלו עשו להם בשבוע שהם בבית המקדש מלספר, מלחבס, אבל לקראת שבת אז מותרים לכבוד שבת. רש"י כותב, עשויים לספר לחבס מי שנכנסו למשמרתם כל אותה שבת, כל השבוע, אלא מסתפרים קודם לכן. ותמה מפרש בגמרא. ממשיך המשנה, כל הכתוב במגילת תענית. מגילת תענית זה רשימה של מועדים, של תאריכים שבהם היו ניסים, ניסי הצלה לעם ישראל, ויש ברשימה הזאת אפשר לומר שתי דרגות. יש ימים שנאסר להתענות בהם, צריכים לשמוח ולא להתענות בהם, ויש ימים שהם יותר נגיד שמחים, ולא רק שאסור להתענות, אלא גם אסור להספיד בהם. המשנה אומרת, כל הכתוב במגילת תענית דלא למספד, שהם ימי שמחה כזאת שאסור אפילו לומר הספד, לפניו אסור, גם היום שלפני אותו תאריך אסור, לאחריו מותר. רבי יוסי אומר, לפניו ולאחריו אסור. דלא להתענאה, יש ימים ברשימה שהזכרנו שאסור להתענות, לפניו ולאחריו מותר. רבי יוסי אומר, לפניו אסור, לאחריו מותר. רש"י כותב, כל הכתוב בגלל תענית דלא למספד דעית יומיה דלא להתענה, ומצטהון דחמירי תפי, וחמירי מבחינת רמת השמחה שדרוש, דלא למספד, ואותן שהן חמורים ועשויים בהספד, לפניו אסור. בהספד דלמה, עתי למעבד ביום טוב גופי, לכן יש להיזהר אפילו ביום שלפני לא לערוך הספדים, מחשש שזה יגלוש ליום הטוב, אותו יום, אותו תאריך עצמו שרשום במגילת תענית. ממשיך המשנה, אין גוזרים תענית על הציבור בתחילה בחמישי שלא להפקיע השערים, שלא לגרום לכך פתאום עלת מחירים, אלא שלוש תעניות הראשונות, שני וחמישי ושני. ושלוש שניות, ותשימו לב, בקבוצה השנייה של תעניות, מאחר שנקרא לזה התרגלו לתעניות, כאן אפשר לפי התנא קמא חמישי, שני וחמישי. רבי יוסי אומר, כשם שני הראשונות בחמישי, כך לא שניות ולא אחרונות. לפי רבי יוסי, יש גישה אחידה לכל התעניות, לא להתחיל הסדרה של קבוצות האלו של תעניות ביום חמישי. רשי כותב בסוף השורות הקצורות, שלא להפקיע את השערים. כשרואים בעלי חנויות שקונים למוצאי יום חמישי שתי סעודות גדולות, אחת ליום התענית לליל חמישי ואחת לשבת, סבורים אותם מוכרים שבא רעב לעולם ומייקרים ומפקיעים השאר. אבל מי שהתחילו בתענות, כלומר התחילו ביום שני, יודעים שאינו אלא מפני התענית ש כמובן יהיה אחר כך ביום חמישי. חזרה למשנה, אין גוזרים תענית על הציבור בראשי חודשים. ראש חודש נקרא מועד, ומאחר שהוא נקרא מועד, לא מתאים לגזור תענית ביום כזה. מה עוד? בחנוכה ובפורים, בימים האלו לא גוזרים תענית. ואם התחילו, אין מפסיקים דברי רבן גמליאל. מה זה אם התחילו? רשי כותב שקיבלו תענית מקודם לכן, ונכנס בהן ראש חודש, אין מפסיקים. דאף אגב דקרי מועד, לא כתיב ביום משתה ושמחה. ממשיך המשנה, אמר רבי מאיר, אף הפי שאמר רבן גמליאל אין מפסיקים, מודה היה שאין משלימים, אין משלימים את התענית. זאת אומרת, הם גזרו תעניות ויוצא ראש השנה בכך, בסדרה. אז מאחר שגזרו לפני כן ויצא ראש חודש, אז מתענים אבל לא משלימים, הם אוכלים סמוך לערב. וכן תשעה באב שכה להיות בערב שבת. הגמרא, הנושא הראשון אנחנו נתייחס בו להוצאת תיבה לרחוב. הגמרא, סדר תעניות כיצד מוצאים את התיבה וכו', ומהמשנה היה משמע, ואפילו בקרמייתא, אפילו בתעניות הראשונות, כי כתוב באופן כללי, סדר תעניות, תעניות זה לכאורה, כולל כל התעניות, ואז המשנה אומרת שמוצאים את התיבה, ועל זה מתעורר קושיה. ורמינו, שלוש תעניות ראשונות שניות נכנסים לבית הכנסת, ומתפללים כדרש מתפללים כל שנה כולה. ובשבע אחרונות מוצאים את התיבה לחובה של אי ונותנים אפר על גבי התיבה, ובראש הנשיא ובראש אב בית דין, וכל אחד ואחד נותן בראשו. רבי נתן אומר אפר מקלה הן מביאים, זה לא זה, זה אפר מדבר שנשרף. אז הקושיה היא איך בפתיחת המשנה משמע שהוצאת התיבה היה כבר בהתחלת התעניות, ולפי מה שמובא בהמשך רואים שזה רק בשבע האחרונות, לא מיד בהתחלה של סדרת התניות. אמר רב פאפה, כי תננה ממתניתין, גם פתיחת המשנה שדיברה על הוצאת התיבה, השבע האחרונות תנן. לא באמת מתייחס להתחלה של גזירת התניות. ובראש הנשיא, ועדר תני, כל אחד ואחד נותן בראשו. מבחינת סדר הדברים, מזכירים קודם אפר על ראש הנשיא, ואחר כך על האנשים מן השורה, הציבור בכללותו. על זה אנחנו רוצים לשאול, איני, האם הסדר הזה נכון? והתניה, רבי אומר, בגדולה, בדברים של כבוד, מתחילים מן הגדול, ובכללה, מתחילים מן הקטן. בגדולה, או בגדולה, מתחילים מן הגדול, שנאמר ויאמר משה אל אהרון, ולאלעזר, ולאיתמר. אז רואים שקודם מתייחסים לאהרון, ואחר כך לבניו. ובכללה, מתחילים מן הקטן. בתחילה נתקלל נחש במעשה בראשית, בפרשת בראשית, ואחר כך נתקללה חווה, ואחר כך נתקלל אדם. אז רואים, כשמדובר בכללה, בפוענות, מתחילים מן הקטן. אז איך במשנה שלנו שאנחנו מדברים על פוענות, אנחנו מדברים על תעניות ושימת איפר על ראש האנשים, דווקא מתחילים מן הגדול. הגמרא עונה, החשיבות לדידו, זה דווקא מגביר את החשיבות בזה שמתחילים עם סימת האפר על הנשיא. דאמרי להו, כי בכך כאילו נאמר להם, אתון חשיביתו למיבי אלן רחמי אקולי אלמה. אתם הנשיא ואב בית הדין חשובים לבקש רחמים על כל הציבור. זה שוב פעם מראה חשיבותן. אז ממילא זה נכלל בכלל שבגדולה מתחילים מן הגדול, וכל אחד ואחד נותן בראשו. הגמרא שואלת, נשיא ואב בית דין, נמי נשקלו אינהו ונינחו ברשיהו, שגם הם ישימו את האפר על ראש עצמם. מה ישנה תשקל איניש אחרינה ומנח להו? במשנה כתוב, נותנים על גבי התיבה ועל ראש הנשיא. סימן שאחרים נותנים על ראשם, וכשהגענו לציבור הכללי, כל אחד דואג לעצמו. אז למה אצלם אנשים אחרים, אצל הנשיא ואב הבית דין, אחרים שמים על ראשם? אמר רבי אבא דבן קיסרי, אינו דומה מתבייש מעצמו, ואנחנו ממשיכים לדף ט"ז, למתבייש מאחרים. רש"י כותב בשורה הראשונה, למתבייש מאחרים, דיקה עוגמת נפש תפי, ומשום חשיבותם הם מתביישים מאחרים. אבל שאר בני אדם דלא חשיבי לא מתביישי בנתינת אחרים, וסגנו בנתינת עצמה, לא היה נפקא מינה כל כך אם אדם מן השואה שם לעצמו או חברו שם על ראשו. אבל כשמדובר באנשים הגדולים, יש תועלת, מאחר שאנחנו מדברים כעת על מצב של פוענות וניסיון להביא את הציבור לידי הכנעה ותשובה, לכן משיגים את זה יותר על ידי כך שאחרים ישימו על ראש הנשיא וראש אב בית הדין. ממשיך הגמרא ושואל, והיכם אנחנו, ואיפה שמים את האפר? נכון, אמרנו שמים על ראשם, אבל איפה על הראש? אמר רבי יצחק, במקום תפילין, שנאמר לשום נבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר. ופאר, רש"י מוכיח, וגם אפשר לראות את זה בתוספות, מתייחס לתפילין. ורואים שמקום התפילין הוא מקום האפר. עד כאן שיעורנו להיום.